שלום וברכה ובוקר טוב וחודש טוב ומבורך, מי שתכנס אדר מרבים בשמחה, שואל יהונתן. שלום וברכה, למדנו שישנה מחלוקת, האם נביא יכול להוסיף או לגרוע הלכות? האם הדין נוגע לו יטען, נוגע גם לו יטען שמדובר בהלכה למשה מסיני חדשה, שנתגלתה לו? התשובה היא כן, המחלוקת נוגעת גם לזה. האם רשאי הנביא להכריע במחלוקת הלכתית שכבר קיימת, תודה ויום טוב? זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבנו תם. שואל אריאל, שלום מורנו ורבנו, מדוע הרב לא הזכיר בתנאי הנבואה את הענב? התשובה היא פשוט, כי יש שתי סוגיות. אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור עשיר וענב, ויש מקום אחר שכתוב חכם גיבור ועשיר וגבה קומה. אז הזכרתי רק מה שמקובל על שתי הסוגיות ביחד. עם איזה מגזר הרב מזהה כל אחת מתכונות הנבואה? תודה רבה לרב ולצוות. חכם למי שחכם, גיבור למי שגיבור, ועשיר למי שעשיר. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ט בספר דברים, פרשת שופטים. לפי מה שלמדנו, פרשת שופטים עוסקת בענייני המשטר של המדינה העברית המתוקנת. אז דיברנו על ארבעה מוסדות, השופט, המלך, הכהן והנביא, ופתאום אנחנו רואים דברים שלכאורה הם לא שייכים למוסדות, אלא מדובר על דיני ערי מקלט. במיוחד שדין ערי מקלט כבר הוזכר בפרשיות קודמות, אז בשביל מה לחזור על זה? יש לזה שתי סיבות. האחת, משום שערי מקלט שייכים לעניינה המהותי של המלכות. הרי במקום שבו אין מדינה, אז חוק מגאולת אדם הוא החוק הטבעי הנדרש על מנת שאדם יוכל להגן על עצמו. החידוש של המלכות זה שהמלכות מפקיעה את הזכות הטבעית של היחיד ומעבירה אותו אל המוסד. אלא המוסד שמטפל בדבר הזה, כלומר דיינו בית המשפט. ולכן זה כן שייך לדיני מלכות באופן מהותי. דבר נוסף, אנחנו גם נראה שיש יש פה גם עניין טריטוריאלי שעוד יידון בפסוקים הבאים. כי יכרית השם אלוהיך את הגויים, פסוק א', כי יכרית השם אלוהיך את הגויים, אשר השם אלוהיך נותן לך את לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם. שלוש ערים, אגב, מה שכתוב כאן וישבת בעריהם ובבתיהם, דבר מעניין שהעיר היחידה שנוספה בארץ ישראל שלא הייתה כנענית מקודם, זאת העיר שומרון. כן, מה שאמרו על עומרי, למה זכה עומרי למלכות כמה דורות? בגלל שהוסיף עיר אחת בארץ ישראל. הייתה עיר שומרון, באמת מבחינה ארכיאולוגית גם אנחנו יודעים שחוץ משומרון כל הערים האחרות הם נבנו על יסוד של ערים קדומות יותר. אז מה יקרה? שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. שלוש ערים, אחת בדרום, אחת במרכז ואחת בצפון, מלבד שלושת הערים שמשה כבר הפריש בעבר הירדן המזרחי. אז יוצא בינתיים שש ערים. כן? כלומר, יש בצר, רמות וגולן, וכאן יש לנו עוד שלוש ערים. אנחנו יודעים למעשה מהן הערים האלה, חברון, שכם וקדש נפתלי. זה ששת הערים. ויש גם בתוספתא ש... לפני שכבשו את חברון, לפני שכבשו את קדש, לפני שכבשו את שכם, אז היו ערים אחרות שמתוארות בתוספתא. אז שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר אלוהיך נותן לך לרשתה. למה שלוש? כדי שהמרחק לא יהיה גדול מדי לרוצח בשוגג שיוכל לברוח. תכין לך הדרך. מה זה תכין לך הדרך? צריך לכתוב שלטים שהם אומרים מהו הכיוון של מקלט. כן, על פרשות הדרכים יהיה כתוב מקלט. כפי שאגב נוהגים גם בימינו לכתוב איפה יש מקלט ציבורי, אז יש גם תכין לך הדרך, וגם שהדרך תהיה נוחה לרוצח לברוח לשם. ושל... מה?
הרב אמר בהתחלה
כן, אז זה שריד. כן, זה בדיוק העניין. זה שריד של הזכות הטבעית. אבל זה עצם זה שיש עיר מקלט, זה כבר אומר שהתורה מדריכה שלא לנקום את דמו של, לא לנקום את דם של הנרצח מגואל, מרוצח בשוגג. כן? וגם אם זה רוצח במזיד, שיש אפילו מצווה, ורוצח במזיד שהגואל יהרוג את הרוצח, זה בבית הדין. כלומר, הוא, בעוד שבכל מיטות, שאר המיטות זה העדים שיש להם את החובה הראשונה, ברוצח זה גואל אדם שצריך להיות ההורג. כן.
למה משאירים את האפשרות
לתמיד? אם לא, כי קודם כל, למה משאירים את האפשרות? מכמה סיבות. א', בגלל שהריגה בשוגג זה רשלנות. אז זה עונש שהתורה הטילה על האדם, עונש גלות. כן? שהוא מסכן את נפשו, ולכן הוא צריך, כמו שהוא לא היה זהיר מספיק עם הגרזן וכדומה, אז גם הוא עלול להיפגע על ידי גואל אדם. דבר נוסף, אם התורה תאסור לגמרי גאול אדם, אז תהיינה גאולות דם, בכל זאת. ואם תהיינה גאולות דם, יהיו יותר רציחות. כן? כמו שאפשר לראות בחברות, לא יודע איפה יש, כנראה בקמצ'טקה, יש חברות שבהן גאולת אדם לא נגמרת. כן? לכן לפעמים יש, זה כמו שמשל אישה סוטה. אישה סוטה, כל העניין זה של הבדיקה שנעשית בבית המקדש, זה מונע רציחות. יש הרבה רציחות בזוגות. שאדם חם לבבו, והדבר הזה יכול להביא אותו לשפיכות דמים, אז כשמביאים לבית המקדש, זה מרגיע את הסיפור. כן. אז גם פה, שלוש ערים, תבדיל לך, תכין לך הדרך, ושילשת את גבול ארצך. מה זה ושילשת את גבול ארצך? שצריך להיות שליש, שליש, שליש. אומרת הגמרא, מדרום ועד חברון, זה כמרחק שמחברון ועד שכם, ומשכם עד קדש, ומקדש עד צפון. מכיוון שאנחנו יודעים שהמרחק האווירי בין חברון לשכם הוא כ-100 קילומטרים, יוצא לפי זה שהאורך של היישוב בארץ ישראל הוא 400 קילומטר, זאת אומרת זה מגיע בערך מרמת הנגב הצפונית ועד אזור טריפולי שבלבנון. זה פחות או יותר האזור המיושב על ידי השבטים. עכשיו יש פה שאלה, אם כך, מה הצורך בעיר שכם? הרי אם מדרום לחברון 100 קילומטרים, אז גם מי שרצח באזור שכם שיבוא לחברון. העיר שכם לכאורה מיותרת. אלא שומת הגמרא, בשכם נפישי רוצחים. יש יותר רוצחים בשכם. מה זאת אומרת יש יותר רוצחים? אנחנו אומרים על רוצח בשוגג. כן, איפה יש יותר רציחה בשגגה? איפה שיש יותר רציחה במזיד? כלומר, במקום שבו יש זילות בחיי האדם, אז גם יש זילות באמצעי הזהירות, גם אצל מי שלא מתכוון לרצוח. לכן בשכם יש יותר, עכשיו למה בשכם דווקא? שכם היא מרכזה, לפי זה היא המרכז הגיאוגרפי, הגיאומטרי של ארץ ישראל, לפי מה שהגמרא אומרת. זאת אומרת שבמקום שהוא הריכוזיות של הארציות, שם התחרות בין בני אדם יותר גדולה, ולכן יש יותר רציחות שם. וזה, יתראה נראה בשילשת את גבול ארצך, אשר ינחי לך, השם אלוהיך, והיה לנוס שם כל רוצח. מה זה כל רוצח? גם רוצח במזיד. בורח תחילה לשם, הוא טוען, אלו, אני הייתי שוגג. בודקים את זה, מביאים עדים וכדומה, ואז מי שמזיד מוציאים אותו מעיר המקלט, מי ששוגג משאירים אותו בעיר המקלט. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי. אשר יקה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול של שום. מזה יש דעה בהלכה, שהשונא אין לו עיר מקלט. אבל להלכה זה לא כך, אבל, לא, סע, להלכה זה כן כך, אבל לא הורגים את השונא. יש דעה שאומרת שאפילו הורגים את השונא, אבל כאן לא. ומדובר, והוא לא שונא לו מתמול של שום, אז אנחנו יודעים בוודאות שהוא היה שוגג. יש בזה כל מיני הלכות, יש שוגג הקרוב למזיד, ויש שוגג הקרוב לאונס, ולכן צריך בשביל זה מומחיות גדולה להבחין בין הסוגים השונים של רציחה ושל מזיד ושוגג. רבי חנניה